ד' ו', טוב מלוא חופניים, טוב מלוא חף נחת, ממלוא חופניים עמל ורעות רוח. אני רוצה להתייחס לכמה משמעויות בפסוק הזה, לאורך החסידות. קודם כל המשמעות הפשוטה, המשמעות שמביא אותה מצודת דוד, המשמעות הפשוטה של הפסוק, זה פסוק שאומר אותו הכסיל. שלמה המלך אומר בשם הכסיל. מה הכסיל אומר? אתה יודע מה? טוב לחיות, ליהנות קצת בעולם הזה, ולא תגיד לי שתיתן לי מלוא חופניים, אבל בעולם הבא, ובמשך כל החיים כאן בעולם הזה, אני אצטרך לסבול, לספוג ריאות רוח. כאילו עמל וריאות רוח, קושי. קשה לי להיות יהודי. אז אני לא מעוניין בחיים כאלה. אתה כמו שאומר, אתה נותן לי שני ציפורים על העץ. אתה נותן לי כפליים טוב בעולם הבא, ודורש ממני לעבוד קשה במשך כל החיים כאן. עזוב אותי, תן לי ליהנות קצת מהעולם הזה, אפילו שזה כף אחת מהבטחות של מלוך אופניים בעולם הבא. זה מה שאומר הכסיל. זה כך מפרש המצודת דוד את הפסוק הזה. אני לא יכלתי שלא להיזכר באותו חבר כנסת שהיה להוט אחר האכילה בצורה חזקה מאוד. הוא אכל ואכל 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 ובקושי נכנס בפתח. וכשאמרו לו, תשמע, תעשה דיאטה, זה יכול לקצר לך את החיים באיזה 20 שנה, אז הוא אמר, יותר טוב לחיות 60 שנה סביה מ-80 שנה רעב. מה אומרת התורה על הטענה הזו של הכסיל? התורה אומרת טענה פשוטה, תשמע, ידידי הנכבד, כל זה שאתה מסתכל על הדברים בצורה של כסיל, זה אך ורק מפני שאתה לא מאמין בהישארות הנפש. אתה לא מאמין שיש חיים שלאחר המוות. אני רוצה לספר לכם לפני בערך 30, לא 30, כן, יכול להיות 28 שנה, היה אצלנו ברחובות אירוע טרגדי של בחורה שנסנו על אופנוע, בני 10. היום לפי החוקים החדשים בכלל לא היו יכולים לעשות רישיון בגיל הזה. והייתה תאונה קטלנית. אני זוכר, אז הייתי ממש ילד, אני לא זוכר אם בן 6 או בן 7, אבל זה, עשו להם מה שנקרא, לאחד מהם נהרג במקום, והשני עשו לו ניתוח לב פתוח על הכביש, ולא הצליחו להציל. ואחד מהמרצים של ערכים, קוראים אותו הרב מרדכי נויגר, של אם אתם מכירים, היה בערכים. היום הוא כבר לא. היום הוא פרטי, אבל לא משנה, הוא הביא אותו הרב קוק, הרב של רחובות, לדבר עם התלמידים של בית הספר, תלמידים בית ספר די מכובד, לא דתיים, והוא ראה שיש לו מה שנקרא קבוצה של בני 10 ובנות 10 מאוד מאוד מעוניינים להקשיב, אבל יש לו אותם ל-40 דקות והוא לא יודע מה יהיה אחר כך. אז הוא החליט לדבר בסגנון שלו, כן, הוא לא חסיד, בסגנון שלו. אז הוא התחיל את השיחה ככה, הוא רצה לקומם את כולם עליו, שיזכרו טוב מה שהוא אמר, אז הוא התחיל ככה. אנחנו נמצאים ככה, הוא במרכז ורב העיר לידו, ומנהל בית הספר לידו, והאודיטוריום של בית הספר מלא. אנחנו עושים עכשיו, התכנסנו לזכרם של יוסי, של דבי ושל האופנוע. ככה הוא התחיל. אז הוא המשיך הלאה לדבר, והוא רואה, כמו שאומרים, רצח בעיניים של התלמידים. אז הוא שואל אותם, למה אתם כועסים עליי? אז הם אומרים לו, כי אנחנו רוצים לזרוק עליך כיסא בראש. אז הוא אומר להם, אז למה אתם לא זורקים? אז הם אומרים לו, מפני שהמנהל יושב פה. אז הוא אומר להם, אתם צודקים, אתם צריכים לזרוק עליי לא רק כיסא אחד, אלא ער של כיסאות. אבל זה הכל נכון, זאת אומרת, הטענה שלכם צודקת, הוא רצה לעורר אצלם, זו טענה צודקת לזרוק עליי, שאני ישבתי את יוסי ואת דבי לאופנוע. זה נכון אם אני אומר שאין הישארות הנפש, שיש הישארות הנפש. אז נפש של בן אדם זה נפש של בן אדם, נפש של החבר שלכם, של החברה שלכם, אבל הנפש של האופנוע כדומם, אני לא יכול להגיד שאנחנו מצטערים באותה רמה, כמו על בן אדם שהלך. אז אחרי שהם הבינו את הנקודה היסודית הזאת, והם בעצמם בעצם החזו שמה, הוא המשיך איתם הלאה. אני רוצה לומר שהנקודה הזאת של הישארות הנפש היא מאוד מאוד פשוטה, זאת אומרת, בעצם קשה מאוד להאמין שיש בן אדם שלא מאמין בזה, וגם יהודי שלא אומר לך שהוא לא מאמין, באיזשהו מקום הוא כן מאמין. האדם, בעצם זה שהוא עושה אנדרטה, בעצם זה שהוא עושה מצבה, בעצם זה שהוא רוצה שיזכרו אותו, את מי יזכרו, את מי שבכלל לא חושב אחרי שהוא הלך, אלא מה, הוא מאמין שמישהו רואה ומישהו שומע ומישהו חי ומישהו נושם ומישהו מרגיש ומישהו נהנה מזה שזוכרים אותו. אז כיוון שכך, הנושא הזה של הישארות הנפש זה נושא יסודי בנפש האדם, שהנפש האדם רוצה בו ומאמינה בו, ותורת הגלגול ששייכת ישירות לפרשה של השבוע שעבר, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, ואומר ספר הזוהר, אלה המשפטים אשר תשים לפניהם, דה רזה דה גלגול, אז זה הסוד של הגלגול. אז תורת הגלגול היא התורה שמבססת הכי חזק את כל הנושא הזה של הישארות הנפש, ולפעמים גם כן מוכיחה את זה. וכמו שהזכרתי בעבר, היום גם גויים עשו מחקרים באוניברסיטאות סביב הנושא הזה של גלגול, וגילו שהדברים האלה באמת מדהימים. יש אכן נשמות כאלה שהולכות וחוזרות שוב באותו גוף, בגוף אחר. אני רק רוצה להתייחס לכמה מעשיות כמו שמופיעות בחב"ד. יש את המעשה המפורסם מהבעל שם טוב. הבעל שם טוב ניסה פעמיים לעלות לארץ ישראל. פעם אחת עוד בהיותו מסתובב בערי הקרפטים, הוא פגש שם חבורה של שודדים, והם אמרו לו שיש להם איזושהי דרך מיוחדת לעלות לארץ, דרך קיצור מיוחדת תחת מנהרות. הוא ניסה ללכת, באמצע הדרך הוא קיבל סימנים משמיים שהוא לא צריך להגיע לארץ ישראל, רק בסוף חייו הוא ניסה עוד הפעם, ושוב חזר, אבל כשהוא חזר אחרי הפעם הראשונה, זה היה עוד לפני שהוא התגלה, אז האגדה מספרת שהוא פגש באמצע הדרך צפרדיה, והצפרדיה שם עיכבה אותו, והצפרדיה הזאת לדבריו הייתה גלגול של אדם שכבר 500 שנה מגולגל בבעל חיים הזה, כתוצאה ממצווה מסוימת שהוא לא שמר. והסיפור היה שאותו אדם היה חסיד, זאת אומרת היה איש ירא שמיים, רק שהוא לא שמר על מצוות נטילת ידיים, העלו אותו לשמיים אחרי 120, פעם אחת הוא לא שמר, העלו אותו לשמיים אחרי 120 ואמרו לו, על זה לא מגיע לך עונש, רד לעולם ותתקן את זה. הוא ירד לעולם והוא קלקל חזק מאוד בפעם השנייה, ואז אמרו שכיוון שכך ימנעו ממנו מלעשות תיקון בקלות, זרקו אותו למקום נידח ביותר בעולם. והתיקון היה שכיוון שהעבירה הראשונה שהוא עשה הייתה עבירה של נטילת ידיים, אז הוא, עד שלא יבוא יהודי לאותו מקום איפה שהוא נמצא ויטול שם ידיים ויברך על נטילת ידיים, אז הנפס שלו לא תתוקן. האריזה להשתדל לתקן את כל הנשמות העשוקות בדורו שהסתובבו בעולם, אבל כיוון שהנשמה הזאת הייתה מאוד מאוד רחוק בערי הקרפטים, אז האריזה לא תיקן אותה, וככה הגיע והסתובב הדבר עד שרק הבעל שם טוב שם נעצר וברך על נטילת ידיים ותיקן את הנשמה הזו. זה מעשה שיש לנו מהבעל שם טוב. יש לנו מעשה נוסף מהאדמור הזקן שהוא הרבה יותר מוסמך, המעשה השני, כי הרבי סיפר אותו בהתוועדות של שמחת תורה תשל"ה, אחר כך בשבת בראשית שאחריה. המעשה היה עם אדם שנכנס בו דיבוק, ראו שנכנס בו נשמה אחרת, הוא היה משתולל, אדם נורמלי שפתאום השתבשה עליו דעתו, והיה מחכה כל מיני קולות, מדבר בשפה שהוא לא מכיר בכלל, שהוא לא למד אף פעם, אז הבינו שנכנסה בו נשמה, ואז הביאו אותו לפני האדמור הזקן בעל התניא, והאדמור הזקן אמר, התחיל לספר האדמור הזקן מעשה שכזה, שבזמן התנך, בזמן זכריה הנביא, הייתה קבוצה של אנשים שפשוט כעסו. אנחנו יודעים שהיו נביאי נחמה והיו נביאי זעם. אחד מנביאי הזעם זה זכריה, הוא מדבר, אמנם הוא גם דיבר דברים של העתיד לבוא, עוד ישבו זקנים וזקנות בירושלים, אבל הוא גם דיבר נבואות קשות מאוד, שהיה קשה לאנשים לשמוע את הדברים, ופשוט היו אנשים שרצחו אותו. והאנשים האלה שרצחו אותו לא מצאו מנוחה בשמיים, הם התגלגלו והתגלגלו והתגלגלו, ואז מספר בעל התניה, הוא מתחיל ללמד עליהם זכות, וזה היה פלא גדול. הוא התחיל לדבר על, על, על האנשים האלה שרצחו את ירמיהו הנביא, שמה הסיבה והמניע שעמד מאחוריהם. זכריה, הם אמרו שהסיבה שרצחו אותו זה מפני שהם היו אוהבי ישראל גדולים, והם ידעו שעל פי הסוד, כאשר נביא מוציא מהפה שלו דברים רעים וקשים, אז אפילו שהשם אמר לו את זה, אבל זה מחזק את הדבר פה למטה, שהוא עלול להתגשם. ואילו כשהנביא לא אומר אותו, אז זה, יש יותר סיכוי שהדבר לא יתקיים. הם כל כך, הם כבר לא היה אכפת להם להפסיד את העולם הזה, ולהפסיד את העולם הבא, ושכל החיים שלהם ילכו להבל ולריק, אבל בתנאי שלעם ישראל לא יהיה איזשהו קושי יותר גדול, וזה הסיבה שהם רצחו את הנביא, ככה הסביר בעל התניא, זה הסיבה שהם רצחו את הנביא, והם לקחו על עצמם את העונש של רצח, ולקחו על עצמם את הכל, העיקר שלעם ישראל יהיה טוב. ובאותם מילים האלה שהוא הסתיים, באותו רגע שהוא סיים להגיד את זה, הדיבוק יצא מאותו אדם, ותוקן. ואז ידעו שזה היה הרוצח של זכריה הנביא, שהאדמו"ר הזקן תיקן את נשמתו בגלגול הזה. דוגמה נוספת שמספרים החסידים על האדמו"ר הזקן, שפעם אמר לתלמידים שלו שניסה לעיר השנייה הבוקר, נסו לעיר השנייה, הוא נכנס לאיזושהי אכסניה וביקש מבעל הבית שייתן לו חדר להתפלל. הוא נכנס להתפלל, אבל לפני שהוא התפלל הוא עבר דרך המטבח וביקש מבעלת הבית שתכין לו לארוחת בוקר דגים. והיא אמרה לו שבכל הסביבה אין דגים ואי אפשר להשיג דגים ואין על מה לדבר. הוא לא ענה, לא הגיב, נכנס לחדר שלו להתפלל, וכעבור כמה דקות למרבה הפלא הגיע גוי ודפק בדלת ושאל אם רוצים לקנות דג. דג גדול הוא הביא, אם רוצים לקנות דג. אז היא מאוד התפעלה, נכנסה לאדמו"ר הזקן ואמרה לו שיש דג. אז הוא אמר שאני מבקש לא להכין אותו, אני רוצה להיות נוכח בכל השלבים של ההכנה שלו. ובאמת אחרי שהוא גמר להתפלל, היא הכינה והוא הסתכל על הדג במשך כל ההכנה. אחר כך הזמינו את המלווים שלו וישבו לאכול. ולפני האכילה הוא אמר שאתם זוכרים את האיש הזה והזה, פלוני שאתם מכירים, הוא מגולגל בדג הזה. בואו נכוון בשעה שאנחנו מברכים לתקן את נשמתו, ועל ידי זה תקנו את הנשמה שלו. אז זה האמת. האמת היא שבמאכלים שאנחנו אוכלים ובדגים שאנחנו אוכלים, ובכלל בכל יש גלגולי נשמות, שברגע שאנחנו מברכים על האוכל ואוכלים אותו, כמו שאומרים, עושים בכוח האכילה הזאת עם מעשים טובים, אנחנו בעצם מתקנים את הנשמה שהתגלגלה באדם הזה, בעל חיים הזה. או טוב, הדוגמה האחרונה שהיא אולי הכי מעניינת, זה הדוגמה של הרבי המהר"ש. אני לא זוכר שסיפרתי את זה כאן, אבל סיפרתי את זה במקומות אחרים. הרבי המהר"ש נסע לעיר פטרבורג פעם עם אחד החסידים שלו, והוא ישב בשכונת עשירים, שהיה שם בניינים גבוהים עם גזוסטראות אחת מול השנייה, כשהרחוב נמצא באמצע. והוא יושב ומסתכל, פתאום הוא אומר למלווה שלו, בוא הנה מהר, אתה רואה את האיש ההוא שיושב על הכיסא נוח, סתכל עליו טוב. מסתכל עליו, ותוך כמה שניות הם רואים כדור נכנס בו, איזה חייל ניקה את הרובה שלו ברחוב למטה, ותוך כדור שהוא ניקה את הרובה שלו נפלט לו כדור לקנה, נפלט לו כדור לתוך להוא שמת. אז אומר לו הרבי המהר"ש, אתה רואה את הבן אדם הזה? זה אחאב בפעם ה-26 שלו בעולם, עוד מעט תראה מה יקרה. וכעבור כמה שניות, אף אחד לא שם לב שהוא מת, נכנס הכלב וליקק את הדם שלו. אומר, הנה, זה הנבואה של אליהו הנביא, שהוא כבר בפעם ה-26 יורד לעולם ומלקקים את הדם שלו, בגלל שאליהו הנביא אמר איך אומרים, הכלבים מלקקו את הדם שלו. אז אנחנו רואים שהדברים האלה הם דברים ברורים, דברים פשוטים, דברים שהיו לאורך כל הדורות. וגם, איך אומרים, במסורת החבדית זה חוזר על עצמו בהרבה הרבה וריאציות. אפשר לספר סיפורים אפילו מהדור הזה מכאן עד הבוקר, אבל נקודת הדברים זה שכאשר בן אדם מבין את זה, שיש הישארות הנפש, והוא מבין שיש גלגול בעולם ויש חיים, אז קודם כל אנחנו בעזרת השם לא נתגלגל. הרבי באחת השיחות אמר שאין זמן להתגלגל, כי המשיח כבר צריך לבוא. הוא הזכיר את זה באחת השיחות, אבל אני רק אומר ברעיון, אלה שטוענים כמו הפסוק פה, טוב מלוא כף נחת ממלוך אופניים עמל ורעות רוח, אלה שחיים עם העמל ורעות רוח ומסתכלים על כל מה שנקרא החיים הקשים של התורה והמצוות, שזה עמל ורעות רוח, וטוב להם לעשות חיים אפילו מעט, אז התיקון שלהם זה פשוט לדעת שיש הישארות הנפש, יש חיים שלאחר המוות, ויש גלגול, וזה בעצם הפשט של הפסוק בתיקון של הנפש, שהאדם צריך לדעת את זה, להחדיר את זה טוב טוב לעצמו. זה ברובד הראשוני. הפשט של, מצוות איבום, שמתחתנת האישה עם הבן של, עם האח של בעלה, הילד הראשון שיוולד להם נכנסת בו נשמת המת. זה הפשט של המצווה הזו, של מצוות היבום. אז זה לכאורה, בוודאי ככה. יש הרבה הרבה מקרים כאלה. אני סיפרתי אז בזמנו את הסיפור עם הרב אליהו. הרב מרדכי אליהו היה מורה בכיתה בתקופה הראשונה, לפני שהוא היה רב ראשי, הוא היה מורה בכיתה, זה סיפור שהוא בעצמו סיפר. והוא היה לילדים צעירים, ופעם אחת קרה ילד שילדים, הוא לא היה מכה את הילדים אף פעם, אבל אם הם היו משחקים בזה, היה מחרים להם את החפצים למשך יום, למשך 30 יום. הוא החרים לאחד הילדים את העולר למשך יום, או 30 יום, או שבוע, או משהו כזה, והילד הזה בשבוע שלאחר מכן עבר תאונת דרכים ומת. ואחרי כמה שנים שהוא עוד היה במוסד ולימד, ההורים האלה הביאו עוד ילד לעולם, והילד הזה גדל, והגיע לגיל ונכנס עוד פעם לכיתה של הרב אליהו, וביום הראשון של הלימודים הוא מסתכל כל הזמן על הארון. ואז הרב אליהו אומר לו, למה אתה לא מסתכל עליי? למה אתה לא מסתכל? הוא אומר, העולר שלי. וזה היה כבר אחרי שה... איך אומרים, הוא החזיר להורים את העולר אז, אחרי הפטירה של הילד שלהם. ו... עכשיו אנחנו נתקדם לפירוש היותר עמוק. עד עכשיו דיברנו על הפירוש הפשטני של המצודה דוד, הפירוש הכי הכי פשוט, הכי הכי רגיל, זה הנושא הזה של הכסיל, שהוא מסתכל על כל החיים של התורה והמצוות כדבר קשה וסבל, והוא חושב איך הוא משתחרר מזה. אבל כשאנחנו מדברים על הרובד היותר פנימי ויותר עמוק, אז אנחנו מגיעים למכתב של הרבי הרשב. במכתבו של הרבי הרשב הוא נותן פירוש לפסוק הזה, פירוש שיתאים לדורו, זאת אומרת הוא יתאים למציאות שהייתה לו. הייתה לו מציאות שאנחנו יכולים ללמוד ממנה הרבה מוסר השכל גם אלינו. היו נציגים של מה שנקרא עסקנים יהודיים שניהלו את כל הקשרים שבין היהודים מה שנקרא בעיירות לבין הנציגות הממשלתית. והם לא עשו את תפקידם באמונה, הם לא הצליחו להזיז שום דבר. אז אמר הרבי הרשב, אומר, הוא פונה במכתבים לאנשים ואומר להם, תשמעו, אל תסמכו על האנשים האלה בגרוש. אתם, אנחנו צריכים לעשות מה שאנחנו יכולים בקטן, וזה מה שיפעל. האלה שיושבים שלמעלה, אל תצפה מהם לשום דבר. אני רוצה להקריא לכם את לשונו, משום שזה ממש מעניין, משום שזה יש לזה הרבה משמעויות שאנחנו יכולים ללמוד גם ביחס עלינו. נזרוק החלומות האלו. איזה חלומות? שיש לנו עסקנים שאפשר לסמוך עליהם. מרעיוננו, נזרוק את הרעיונות, את החלומות מהרעיון שלנו, ואין לנו על מי להישען כאילו על אבינו שבשמיים, על ישועתו ועזרתו, והכלי המחזק את ברכה הזאת היא ההתעסקות שנתעסק אנחנו בעצמנו דווקא, ולא על ידי אחר. טוב, ככה הוא מפרש את הפסוק, טוב מלוא כף נחת, זה לשון הפסוק, הוא מוסיף מילה, בעשייה שלנו, ממלוא חופניים עמל, שלהם, שהוא רק ראות רוח ואין בו ממש. הוא אומר דבר מאוד מאוד פשוט. תשמע, יש משהו שאתה יכול לעשות, יש משהו שהעסקנים יכולים לעשות. תשמע, הם עושים רק רוח. אפילו הקטן שלך, שזה כף, לעומת מלוך אופניים שלהם, שווה יותר, יפעל יותר, יזיז יותר. אל תזלזל בכוח שלך הקטן. תתייחס אליו בכל תשומת הלב, בכל כובד הראש, וזה דבר שאנחנו חייבים להבין למה זה ככה. אנחנו רואים את זה בפועל, שהרבה הרבה פעמים העסקן, אתה אומר לו, אתה פונה אליו, אומר, תשמע, במקרה הזה, הנה היהודי סיפר לי רק אתמול, הוא מחפש עבודה באיזשהו מקום, כבר הכניסו אותו לעבודה, מה שנקרא בשחור, אבל מחפשים מקבל תקל מהמנהל הראשי, שייתן לו אישור עכשיו, המנהל הזה היום מפטר על ימין ועל שמאל, מפטר, 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 מפטר. כל האנשים מסביב אומרים לו, תשמע, אתה, אין לך שום סיכוי להתקבל, עכשיו אוחזים רק בפיתורים, יעלים את המערכת ו... זורקים, זורקים, אין להם תקציבות. אתה רוצה שהם יקבלו ויתנו תקן חדש? זה לא מעשי. בסדר, הוא הלך ישירות למנהל. והראה מה הוא יודע לעשות, והוכיח, והוא קיבל תקן. הרבה פעמים כשאתה, כמו שאומרים, עושה את הפעולה שלך בקטן, ולא מצפה לשמוע מה שאומרים המנהלים הגדולים, ומה הבוסים הגדולים, ומה הם חושבים, ואם זה ילך או לא ילך, והתחזיות, וזה נראה או לא נראה, עזוב את הנראה ואת הלא נראה, תעשה אתה מה שאתה יכול בקטן שלך, וזה יהיה כלי לברכה, הרבה יותר מאשר כל הספקולציות והמחשבות. להם יש המון המון דברים על הראש. הם חושבים, ומה הוא יגיד, ואחר כך שאני אבקש ממנו זה, הוא לא ייתן לי, אז לכן אני אבקש את זה רק ברמה מסוימת. להם יש התחייבויות, לך אין את ההתחייבויות הזה. אז לך בכוחך זה, לך בתמימות שלך, וכמו שאומר הכתוב, תומת ישרים תנחם, לך בתמימות שלך ואתה כובש. אבל יש פה איזשהו מסר רוחני שעומד מעבר לפשט של הדברים. מוריי ורבותיי, יש חיצונים. החיצונים זה קליפות מסתרי אחר שמסתובבים בעולם. ועניינם להפריע, לקלקל, לשים מה שנקרא, לתקוע ברזלים בגלגלים. זה עניינם של החיצונים. עכשיו, מה שקורה זה שכאשר מדובר באדם גדול, אדם עוצמתי, אדם שיש לו תפקיד, אדם שמדברים עליו בעיתונים, אז החיצונים גם קוראים עיתונים. והם גם יודעים מה שקורה, והם פונים אליו, מה שנקרא, את כל העוצמות של הקנה שלהם, הם יושבים עליו. ואז יכול להיות בן אדם מאוד מאוד גדול, שבעצם נבחר, ויש לו אפשרות, ויש לו זה, והוא 4 שנים יושב על הכיסא, ולא הזיז כלום. למה? כי עליו, כמו שאומרים, על הפה שלו יושבים, ועל המעשים שלו, זה, וכל רגע מפריעים לו, אז הוא לא מצליח לעשות כלום. לעומת זאת, יכול להיות בן אדם, קטן, עם עשייה, עם, לא מוכר, הוא לא מוכר, לא מה שנקרא, לא לנו, וגם לא לחיצונים, הוא לא מוכר, לא מאמינים בו, אף אחד לא חושב שהבן אדם הזה יכול לפעול משהו, ודווקא בגלל שהוא לא יכול לפעול, נראה שהוא לא יכול לפעול, הוא זה שפועל, הוא זה ששורד, הוא זה שמוזיז. אני רוצה לתת לזה כמה דוגמאות. הדוגמה הראשונה לא כל כך נעימה, אבל זה עובדה. יש יישוב שנקרא נתיב הלמד ה', על שם חיילי ההגנה, גוש עציון הלכו ב-1948. הלכו לזה. עכשיו, איך מי שקרא, איך הם, כמו שאומרים, הגיעו למצב של השם יקום דמם, איך הם עבדו, זה קרה על ידי שהם, בדרך הם בקשו איזה ערבי זקן, אמרו לו, אהלן סהלן, הכל בסדר, והם לא חשבו שהטיפוס, איך אומרים, הכלומניק הזה, או המסכן הזה על החמור שבקושי הולך, יכול לעשות משהו. הם לא חשבו, אבל הוא טיק טק הלך, וריגל וסיפר, ואילו הם היו, כמו שאומרים, יותר חושדים, הם פשוט מורידים את הראש וממשיכים הלאה. אבל הם לא עשו את זה, הם חשבו, אין ממי לפחד. זה בדיוק השיטה של החיצונים, שהרבה פעמים הם, ראיתם פעם נחש איכשהו מחכה לציפור? זה נחש מת, נראה לך נחש מפלסטיק. אני ראיתי דבר כזה. אתה לא רואה כלום. הוא שוכב ככה, רדום. הוא רק מחכה לעיתוי, שהיא מסובבת הזה, טק! חי וקיים, הוא מסוגל לעשות תעלולים. איך אומרים, זה משהו מדהים. עכשיו, משהו רעיוני מבחינה ביולוגית, אני רוצה לתת את ההמחשה מבחינה ביולוגית. פה כולם אנשים גדולים, אז אני יכול להסביר את העניין. הנושא הזה של חז"ל אומרים, איש מזריע תחילה יולדת נקבה. איש מזריע תחילה יולדת נקבה. אישה מזריעה תחילה יולדת זכר. יש לו כמה וכמה פירושים. אני רוצה לתת קודם כל עובדה שהיא מה שנקרא ביולוגית, ועם העובדה הזאת אנחנו נוכל להבין איזשהו עניין. אם נרצה להבין את המאמר חזל הזה, נבין אותו. אם לא את המאמר חזל הזה, אז לא משנה, לפחות נדע את העניין כמו שהוא בטכניקה. בכל אדם, בטיפת הזרע, יש גם זרעים של זכר, גם זרעים של נקבה. אין בזה שום הבדל. אלא מה? שהזרעים של הזכר הם זרעים יותר תוססים, זריזים, מהירים, פעילים, והזרעים הנקביים הם קצת יותר איטיים. אז מה שקורה זה שב-12 שעות הראשונות, הטיפה של הזרע עדיין תוססת, עדיין יש לה משמעות של זכר, וב-12 שעות שאחרי זה, הם כבר, הזרעים של הזכרים מתים, ומה שנשאר, הנקבה היא זה שנשארת. ולכן השאלה, מתי היה הביוץ? אם הביוץ היה קודם, ואז נתקל, כמו שאומרים, הטיפת הזרע הזכרית של ההתחלה, של ה-12 שעות הראשונות, אם מוצאת את הביצית, אז יש זכר. אם זה לא, אם הביוץ הגיע קצת יותר מאוחר, אז זה פשוט הוא נתקל בזרעים היותר מאוחרים, הנקביים. אז אנחנו רואים פה דבר מאוד מעניין. אז בטבע הוא שהזרעים הזכריים הם מאוד דומיננטיים, קוראים אותם, והזרעים הנקביים הם רססיביים. אז הזרעים הזכריים הם דומיננטיים, הם חיים חזק וקצת זמן. ואילו הזרעים הנקביים הם רססיביים, הם כאילו יותר רגועים, אבל יש להם תוחלת חיים יותר ארוכה. לכו לבתי אבות ותראו שאני צודק. תבדקו מה יש שם יותר, נשים או גברים. נשים יותר, אף על פי שלפי כל פרמטר היית צריך להגיד, האישה היא יותר חלשה והיא עוברת לידות וכולו, אבל זה לא ככה, זה בדיוק הפוך. וזו הסיבה שדווקא בגלל שהוא הוציא פחות אנרגיה, יש לו תוחלת חיים יותר ארוכה, וזה מתקשר לנו למה שאנחנו מדברים עכשיו. פעם, נדמה לי שהרבי סיפר את הסיפור הזה גם כן, באו לפני אחד המלאכים ושאלו אותו, אתם אומרים שהמשיח יבוא והוא ינצח את כל 70 האומות והוא ימלוך על כל העולם. איך יכול להיות דבר כזה? איזשהו אדם אחד יהודי ישלוט על כל העולם? זה דבר לא ריאלי, דבר לא הגיוני, אנחנו לא מבינים איך זה יעבוד. אז הרב אמר למלך, אני רוצה לעשות המחשה, אבל צורך המשכה אני צריך, תיתן לי 70 תרנגולים, בריאים וחזקים, תביא לי. הוא אומר, בבקשה. לקחת, שם אותם בלול, סגור, הרמטי, לא, אין להם כניסה, אין להם יציאה, אין להם אוכל, ככה וככה שעות, ימים, אני לא יודע, בלי אוכל. אחרי זמן, בנוסף ל-70 האלו, הכניס שם עוד תרנגול אחד קטן, חלש ומסכן. ואחרי כמה ימים שהם יהיו לגמרי רעבים, אז המלך הולך עם הרב וזורקים להם גרגירי מזון, אבל במידה ובמסורה, לא, שלא מספיקים לכולם. ואז התחילה שם מלחמת עולם, הם התחילו לנקר אחד את השני ולריב אחד עם השני, ורבו 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 במשך כמה עשרות דקות, עד שכך כמה שעות הם כולם שוכבים חבולים ופצועים ומרוטים, ורק קולות של קרקור כואב נשמע מפיהם. ואז התרנגול הקטן שלאורך כל המריבה לא האמין שהוא מסוגל לעשות משהו, הוא היה בפינה, הוא, איך אומרים, הרים את הראש, הלך למרכז החדר ואכל את הגרגירים שאף אחד עדיין לא הצליח לטעום מהם. אמר הרב למלך, ככה יעבוד המשיח גם כן. הקדוש ברוך הוא יסכסך בין אומות העולם, הם יריבו ויריבו 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 ויריבו, ואז באיזושהי צורה, כשהכל, כמו שאומרים, כולם יחלשו, אז הוא יבוא ויקח את הממלכה. זה בדיוק הבחינה, לכן הבאתי את הדוגמה הקודמת, של הרססיבי והדומיננטי, זה בחינת מלכות. המשיח הוא בחינת מלכות, הוא בחינת מקבל, ובגלל זה זה כאילו ענבתן, והוא עומד בפינה, והוא עומד בצד, אבל דווקא בגלל זה, זאת אומרת, דווקא בגלל הענבה שלו, ודווקא בגלל הביטול שלו, יש לו את היכולת אחר כך לשלוט על כולם, באופן של אהבה ואחווה, שלום ורעות, מפני שזה לא שליטה באופן של אני, אלא, איך אומרים, הייתי בצד, אף אחד לא שם לב איך שהגעתי, כמו שאומרים. אף אחד לא ספר אותי, ואני בעצם נכנסתי פנימה. כי זה, מה שאני רוצה להסיק, זה צורת הקיום שלנו בזמן הגלות. אנחנו לא יודעים את זה, אנחנו מתעלמים מזה, אבל מי שרוצה לשרוד פה בזמן הזה, זה צורת השרידה. הצניות, השתיקה, מה שלא צריך לספר לא מספרים, מה שצריך להגיד אומרים, מי שצריך לדעת ידע, מי שלא צריך לדעת משהו שלא ידע, זה בזמן הזה, ככה הדברים זזים. מי שאצלו גג 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 מכל הצדדים, באיזשהו שלב יש כל מיני טיפוסים נוספים ששומעים על הדברים ודואגים ש... ומי אומר את זה? רשי אומר את זה במסכת סנהדרין. זה לא דבר שאני אומר, ואני הזכרתי את הרשי הזה בעבר. אדם אומר דבר מאוד פשוט. אדם אומר, אני רוצה לסיים את המסכת עד יום שלישי. היצר הרע יעשה שמיניות באוויר שהוא לא יסיים את המסכת. רשי אומר, למה? למה אמרת את זה? הוא שמע גם כן, הוא יפריע לך. אבל ברגע שאתה לא אומר כלום, יאללה, אני נוסע, אני נוסע, אני נוסע, אני לא אומר, לא, בלי דיבורים. בוא נמשיך בלי דיבורים. אז לזה יש משמעות, לזה יש עוצמה, לזה יש סייעתא דשמיא. אז זהו, הנקודה, ורואים את זה בפועל ממש, שאותם אלה שהם צדיקים, שהם נדבר על אנשים כערכן, לא צדיקים של טניה, על אנשים כערכן, אותם אנשים שהם חיים ב, 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 ביושר ובאמת, ועם הצניעות המתאימה, ומה שצריך לספר מספרים, מה שלא מתאים שיספרו לא מספרים, הם יותר שורדים, רואים את זה בפועל ממש. למה? משום שיש כל מיני דברים שאוחזים באמצע הדרך, וזה בעצם מה שאומר הרבי הרש"ב. אני חוזר חזרה לפירוש של הרבי הרש"ב, בפסוק הזה שאנחנו לומדים, טוב מלוא כף נחת, מלוא אופניים, עמל ורעות רוח, טוב כף של נחת, של האדם הפשוט הקטן שמסוגל להשקיע כף, מאשר הריאות רוח של האנשים הגדולים שיש להם מלוך אופניים, כי בסופו של דבר הם לא מוזיזים שום דבר. אני רק אזכיר משהו שכולם יסכימו. הרבי תמיד היה חוזר על הוורט הזה. ממשלה צרה יכולה להוזיז משהו. ממשלה רחבה זה ספינה גדולה שלא מצליחה לזוז. אי אפשר להעביר שום דבר. אז אתה, מה הפשט? כאשר הדבר הוא מאוד מאוד גדול והוא לא נעשה באיזשהו מטבחון קטן, אז אי אפשר לזוז איתו. כולם יודעים, כולם צריכים להסכים, כולם, כולם, כולם. אבל ברגע שהדבר הוא, איך אומרים, יש פה קבוצה קטנה שמנהלת את הדברים ומקבלת את ההחלטות, אז אפשר להגיע להחלטות. ברגע שהמדינה מתנהלת, שהתקשורת מנהלת אותה, ובית המשפט העליון מנהל אותה, והכנסת בתווך, אז זה בעייתי מבחינת היכולת להזיז דברים מהירים, דברים חשאיים, בלי שידלפו לעיתונות, בלי שידעו מה אנחנו עושים ואיפה אנחנו עושים, ושכל העולם יבקר, האם אנחנו עשינו את זה בקור פה, האם אנחנו עשינו את זה בקור שם. הדברים זזים יותר כאשר זה, 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 זה טבעת מאוד מאוד קטנה, ובאמת אלה שיודעים את הצורה של העבודה, שאם זה של המוסד, אם זה של השבק, על כל פנים בשנים עברו, אז זה היה כזה כמו שאומרים, שהוא לא יודע מה שזה עושה, והוא לא יודע מה שזה עושה, ויש מין חשאיות גמורה. הרעיון הזה שייך לאופן הלימוד, לימוד בכלל, לימוד תורה בפרט, איך לומדים, איך האדם יכול ללמוד. הפסוק הזה שאנחנו עכשיו מדברים עליו, יש לו איזשהו מסר לאלה שלומדים. טוב מלוא כף נחת ממלוא אופניים עמל וראות רוח. מפרש המדרש, טוב מלוא כף נחת, אמר רבי יצחק, טוב מי ששונה שני סדרים ורגיל בהם, ממי ששונה הלכות ואינו רגיל בהם. פירוש, נותן לפירוש הרבי הצמח צדק למדרש הזה, טוב מי ששונה סדר אחד או שני דברים ורגיל בהם, ממי ששונה הרבה ואינו רגיל בו. זאת אומרת, יש לך בן אדם, קורא, 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 קורא הרבה, אבל איך אומרים, תשלוף משהו ממה שלמדת, תגיד משהו, לא יודע, ראיתי, יודע, פה, שם, אבל דברים לא מסודרים לו בראש. הנושא הזה הוא, הפסוק אומר, שמחה לאיש במענה פיו. מתי בן אדם מבחינה אישית מרגיש זה? ששואלים אותו שאלה, יודע לענות. אדם שלמד, למד, 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 אבל הוא לא חידד את הדברים, הוא לא חזר עליהם. אז אומר פה המדרש, עדיף לי שתלמד רק סדר אחד, רק נושא אחד, אפילו שני דברים, אבל תדע אותם טוב, מה שתלמד שישה ולא תדע אותם טוב, ולא תדע לדבר בהם, ולא תדע להתעסק בהם, ולא תדע לענות בהם. זה דבר שהוא, כך הוא מפרש את הפסוק המדרש, וזה דבר שהוא חשוב. עכשיו, פה באה תורת החסידות ונותנת מילה של הסברה נוספת. אומרת, תורת החסידות זה לא רק שלך בנפש, כמו שאומרים, תגיד סיסו בני מאי, למדתי ואני יודע את מה שלמדתי, כי אני לא התרחבתי למחוזות שאני לא יכול להכיל, אלא זה גם נוגע לתיקון המידות, תיקון הנפש. האדם, כשהוא לומד מעט ומשנן וחוזר ומפנים, אז משהו נדבק לו בפנים, זה יורד מהמוח אל הלב, דרך מיצר הגרון, ומשנה אותו. אבל האדם, כאשר הוא לומד ולא משנן, אז הכל נשאר רק פה. יש לו ראש גדול, גדול, אם אתם יודעים, ספרים של הקומיקס, אז זה כזה ראש גדול, 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 ורגליים של אפרוח. כן, זה הבן אדם. למה? מפני שהוא, איך אומרים, הראש מצוין, אבל הלב ריק. המידות ריק, הכל ריק, הרגליים ריק, הוא לא מצליח להזיז שום דבר. אז זה התיקון שהאדם צריך לתקן בהתאם למה שאומר שלמה כאן. האדם צריך להשתדל שאפילו יהיה לו טוב כף, כף אחת מספיק. אבל הכף הזאת היא נכנסה פנימה, יש לי מלוך אופניים, אבל מלוך אופניים הזה אבל ורעות רוח, הוא לא שמיש, אני לא יכול ליהנות ממנו, לא יכול לצאת לי כלום, לא יכול לעזור לאחרים, שום דבר. הנקודה הזו שעליה אנחנו מדברים עכשיו, היא עמדה ביסוד ההבדל בין חסידים ומתנגדים, בזמנו של האדמור הזקן. יש מכתב מהאדמור הזקן, שבו הוא מתאר שהחסידים לא רצו לשמוע כל דרשן שמגיע לעיירה. הם היו מוכנים לשמוע דרשן, אפילו יבוא פעם בהרבה זמן, אבל שזה יהיה דרשן אמיתי ועל רמה ועוצמתי, זה אנחנו מוכנים לשמוע. המתנגדים טענו, לא. אנחנו רוצים לשמוע כל הזמן, אפילו מישהו לא על רמה. שיהיה כל הזמן דרשות, אפילו לא על רמה. אני אקל לכם את הלשון שלו במכתב, הוא אומר ככה. וכידוע את הדברים היוצאים מן הלב, דווקא נכנסים אל הלב. לכן סבירה להו להחסידים שטוב יותר לבחור גדול המדינה דווקא, דאף שלא ישמעו דרשותיו, כי אם לעתים רחוקים, יהיה זה יותר לתועלת ממה שישמעו לעתים קרובים מהקטן ממנו במדרגה, ועל דרך טוב מעט בכוונה מרבות שלא בכוונה. והמתנגדים סבירה להו, שיותר טוב לשמוע תדיר ממי שאינו גדול כל כך. גם שנמשך מזה שהחסידים חוששים יותר להיזהר בדברים המסורים ללב. הוא מסביר שבעצם אצל החסידים הנקודה הייתה, כיוון שאנחנו רוצים להשתנות, תראה, אם הכוונה זה שאנחנו נוכל לשבת ככה רגל על רגל וליהנות מאיזשהו וור טוב, מאיזה בדיחה טובה, מאיזה רעיון טוב, אז זה באמת, למה שכל שבוע לא יהיה לנו איזה במועדון, נבוא ונשמע דברים טובים. אבל אם הכוונה זה שאנחנו צריכים להשתנות בהתאם לדברים שאנחנו שומעים, או אם זה בשביל להשתנות, אז זה באמת צריך להיות עוצמתי. אז אם זה עוצמתי, זה שווה. אם זה לא עוצמתי, אז מה זה שווה שזה יבוא כל פעם? זה לא משנה לי את הלב באמת. אז לכן אצל החסידים היה חשוב יותר הנקודה הזאת של האיכות, יותר מאשר הכמות. איפה זה כתוב? יש לנו בפרקי אבות, שזה מילתא דחסידותא, בפרקי אבות זה כתוב במפורש. בפרקי אבות מה כתוב בנוגע לכל שמעשיו מרובים מחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. וכל שאין מעשיו מרובים, אין חוכמתו מתקיימת. אז חוכמתו, זה בחסידות לא, לחוכמה לא קוראים IQ. חוכמה זה דבר כזה שיורד אל הלב. זאת אומרת, שיורד גם לכאן. אם זה לא יורד לכאן, אז זה לא חוכמה, זה חמון עושה ספרים, זה לא חוכמה. חוכמה זה אצל בן אדם, זה כוח מה, זה כוח אמיתי. כוח אמיתי זה שהוא יורד גם אל הלב, לפחות יכול לרדת ללב. מי שזה לא יורד אל הלב, הוא לא חכם באמת, לפי החסידות. זה לא החכם, מה שנקרא, האידיאלי. אז עכשיו, כל שחוכמתו מרובה ממעשיו, מה זה מעשיו? מעשיו באופן כזה שזה, איך אומרים, יורד ללמטה. אבל מי שאין חוכמתו, אז מה קורה לו? אחד כזה הוא מתהפך. כל שאין חוכמתו מרובה ממעשיו. אז באה הרוח ועוקרת אותו, כמו ערער, כמו אילן בלי שורשים. ובאמת אנחנו מוצאים דבר, נקודה נוספת, שהיא מאוד 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 חשובה גם להתייחסות שלנו, ביחס לבני אדם, ביחס להשקעות שאנחנו משקיעים, כל מיני פעילים, כל מיני שלוחים, בכל מיני דברים שהם עושים. יש איזשהו מסר אצל הרבי הרשע במכתב אחר, לא המכתב שהזכרתי קודם, שהוא אומר, תשמע, אנחנו עושים אגודה, והוא מדגיש שהאגודה שלנו, אנחנו בכלל, מעיקרי הדברים, אנחנו לא מחפש להגדיל, אנחנו לא מחפשים להגדיל ולהרחיב את האגודות לכתחילה. אנחנו מתחילים עם קומץ של אנשים מאוד מאוד נאמנים, מאוד מאוד אמיתיים שבאמת רוצים את העניין. עם כל הלב, עם כל הנשמה ועם כל הכל. זה, עם זה אנחנו מתחילים. ונראה לכם, כך הוא אומר לאנשים שהוא כותב להם את הגיגי ליבו, נראה לכם שאנחנו מפסידים, אנחנו לא מפסידים שום דבר, כי בעצם אנחנו עושים יסודות, וככל שהיסודות והשורשים שלנו יהיו יותר חזקים, אז בהמשך השנים הענפים יהיו יותר ויותר גדולים. אנחנו רואים שהרבי יסד את מוסד השליחות, אם היינו מראיינים את השליחים הראשונים, איך שהם התקבלו להיות שלוחים, זה היה מאוד מאוד קשה. מאוד 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 קשה. זאת אומרת, שליח, הרבי בחר בפינצטה בחורים מסוימים שהם היו האחי אחי, ומעבר לזה שהוא בחר את האחי אחי, הוא עשה להם הרבה בחינות, בלי שהם ידעו שהוא בוחן אותם. היה לו את הגבאי החשאי שלו, הרב חדקוב, הרב חדקוב היה פונה לאיזשהו בחור, והוא היה בידידות כאילו איתם, ופתאום הוא אומר לאותו בחור, תגיד לי, מה אתה אומר על פרסלבניה? אני יודע, מה אתה אומר על טרסלבניה? סליחה. מה אתה אומר על הזה? אז הוא אומר, אז אם הוא היה ככה אומר, היה אומר, מה, זה רחוק, לא? זה מספיק כדי להוריד אותו מה... הוא כבר שליח לא יהיה. הוא מוכשר, והוא מוצלח, והוא למדן, והוא ירא שמיים, אבל הוא כבר שליח לא יהיה. היו תוקעים לו איזשהו שם, לא שם שהוא באמת יישלח לשם בדווקא. סתם, מה אתה אומר על המקום הזה? מה אתה אומר על מרוקו? מה אתה אומר על זה? אם היה אומר, לאן תשלחו אותי? אני הולך. איפה שהרבי ייתן ברכה? אני הולך. אז הוא עבר את המבחן. אבל אם היה מתחיל ככה לשאול, רגע, איפה זה? זה רחוק מפה? רגע, איזה מנטליות שם האנשים? איזה, זה אשכנזים? אם היה שואל איזושהי שאלה, מי יד נפסל? במשך השנים זה הלך וירד. זאת אומרת, לא היה העוצמה הזאת של הבדיקות והזה לכל מי שיוצא לשליחות. זה מכיוון שאם יש שורשים חזקים, אז כבר הענפים יש להם על מה להישמך. יש להם כבר דוגמה, יש להם כבר, הם מסתכלים על שטנץ מסוים ברור. אבל כשאתה הולך לבנות איזשהו דבר, איזושהי אגודה, איזשהו דבר חזק, אתה חייב ליצור אותו עם אנשים מאוד 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 נאמנים, אנשים מאוד מאוד מסורים, ושהם הולכים אחריך באש ובמים, בלי שאלות ובלי מענות ובלי צרוניות, והם לא שואלים מאיפה יהיה להם מזכורת גם כן. הם לא שואלים את זה, בפועל הם עשירים גדולים. אבל אם הם שואלים, איתם אי אפשר לעשות עסק, אי אפשר לבנות דבר חדש מאדם שחושב עכשיו איפה המזכורת שלו. זה היה המסירות שנדרשה בהתחלה. אחרי שעשית את המסירות הזאת עם השורשים האלה, אפשר יהיה להתקדם הלאה. זה דבר שהוא נוגע להרבה הרבה תחומים. אתה רואה את זה גם בחיי משפחה בבית, אתה רואה את זה מאוד חזק. אם האבא והאמא עשו עסק ביניהם, עסק זה, כל זוג זה עסק. אבל אם הם עשו עסק במובן הזה שכל החתונה שלהם מתבססת רק על העסק, לי היה משתלם ב... משהו. ולה היה משתלם בי משהו. תסתכל על הילדים, הילדים בהתאם. בהתאם, משתלם פה, משתלם שם, כל אחד עם משהו חיצוני. אבל ברגע שהיה משהו מעבר לזה, זאת אומרת, הסתכלו על הנושא, על המוסד הזה של הנישואים, לא רק כעסקיות גריידה, אלא כמשהו עמוק יותר, משהו פנימי יותר, קשר עצמי. נעבור עכשיו לנקודה נוספת, שיש לנו פרשנות נוספת שמובעת בחסידות וגם כן בנויה על המדרש לפסוק הזה, והוא שייך ליום השבת לעומת ששת הימים. המדרש גם בילקוט שמעוני, גם בויקרא רבה, כותב טוב מלוא כף נחת, זה שבת קודש. מלוא חופניים עמל ורעות רוח, זה ששת הימים. מה הפירוש? השבת קודש היא יכולה להיות כף, מבחינת הזמן זה רק 24 שעות, אבל זה, איך אומרים, שווה הכל. לעומת ששת הימים, שזה עמל ורעות רוח. אז כולנו מבינים ששבת זה טוב לנוח, וששת הימים זה עמל, אבל יש פה משהו הרבה יותר עמוק. הבן איש חי בפרשת שמות, בפתיחה לפרשת שמות, מתייחס לזה, הוא אומר, שעה אחת בשבת שווה יותר מאלף שעות בימות החול. במקום אחר הייתי כתוב, השפת אמת כותב, שבשבת מה שאתה לומד אתה לא שוכח אף פעם. הרבי נתן, יש לו ספר שנקרא ליקוטי הלכות, בראש חודש, הוא מסביר שבכל השבוע שולטים על האדם חיצונים, בשבת הם לא שולטים. בליקוטי התורה של האדמו"ר הזקן כתוב, שמי שגורם לשכחה לאדם, זה החיצונים. אז בשבת הם לא שולטים, הם לא שולטים, אין שכחה. בתנא דבליהו, אני רוצה לחזק משהו, בשביל זה אני מדבר, אתה מבין? בתנא דבליהו כתוב, שבת יעשה כולו תורה. למה? כי ממה שתלמד בשבת, קבל חיות כל השבוע. זה עוצמה. האלימות תורה של שבת הוא עוצמה. לכן, כיוון שכך, השטן יושב חזק חזק על השבת של היהודי, ומפריע לו. באמת, מה הבעיה שלך בשבת? שבת. אתה רוצה לישון עוד קצת? תישן עוד קצת. אבל עדיין יש לך, כמו שאומרים, ליל שבת מאוד מאוד גדול, עדיין יש לך בחורף, בקיץ יש לך את היום שבת הגדול, עדיין אתה יכול למלות כמה שעות טובות בקריאה, בלימוד, בדברים חיוביים שמחזקים את הלב, מחזקים את הנשמה. אם תעשה את זה, חבר'ה, מי שעושה את זה ירגיש מלא כל השבוע. למה? מפני שמשבת מתברכים כל היום, אם השבת זה העיקר, אז אנחנו אומרים בשבת, אני מכיר בן אדם, שבת, כל השבת הוא יושן, חוץ מהתפילות וזה, כל השבת הוא יושן, ואין לו זמן אפילו להיות עם המשפחה. מתי הוא מתחיל להיות עם המשפחה? יש לו מלא ומלכה ארוך, אז הוא עם המשפחה. טוב, זה בן אדם שאני לא יכול לדון אותו, זה אדם מאוד עייף, אדם שעובד קשה מאוד, אבל סתם, אם אנחנו נדע את המשמעות הזאת, שלימוד תורה שבשבת, הוא נותן לנו, קודם כל זוכרים את מה שאתם לומדים טוב, וסופגים מזה גם כן את הכוח הרוחני, ואוכלים את זה במשך כל השבוע, אז אני חושב שאנחנו נמצא זמן, איך אומרים פה, שם, לחטוף מילה של רוחניות, מילה של טובה. אני מגלה את הסוד הזה, לא בשביל שנלמד מתמטיקה למבחן בשבת. שאתה תזכור את זה טוב. לא זה המטרה. המטרה היא, פרשת השבוע ויקחו לי תרומה, מעט כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. ידבנו ליבו, רש"י מפרש שתי מילים. ידבנו ליבו, רצון טוב. מה זה נדבה? רצון טוב. יש לך הרבה פעמים בן אדם, שנותן, אבל הוא נותן מתוך אילוץ. יש לו אילוץ, מישהו חולה אצלו בבית, הוא בא לאיזה מקובל, אומר לו, אתה מוריד לי עכשיו כמה ג'ובות, אתה מקבל ברכות, יהיה לך הכל טוב. זה אילוץ, זה לא רצון טוב. הוא לא נתן כי הוא באמת רצה לתת. הקדוש ברוך הוא אומר, כשאתה נותן לי תרומה, אני רוצה את הלב שלך, אני רוצה שזה ידבנו ליבו, אני רוצה שזה יהיה מצד הרצון האמיתי שלך. לא מאיזה שהם קורח ונסיבות ובדברים כאלה שאתה לא באמת רצית. למה? מכיוון שבסופו של דבר האני יתקיים. מבחינת המצווה יש בזה מצווה, אבל האם זה ה... יש 11 דרכות בצדקה, אומרת הגמרא בבבא בתרא. אז האם זה הצדקה המובחרת שנותנים אותה, כמו שאומרים, לקודש הקודשים, למשכן, לזה? אתם יודעים שלמשה רבינו היה רוח הקודש, הוא הסתכל על הכסף, הוא ידע איזה רמת לב הוא ניתן, ובהתאם לרמת הלב שהוא ניתן, הוא עשה את המלאכה. דברים כאלה שניתנו ככה זה, היו יותר חיצוניים. דברים שהיו יותר עם כל הלב, היו יותר פנימיים. זה אצל הקדוש ברוך הוא זה נמדד ככה, זה ממש ככה. הגמרא אומרת בירושלמי, מספרת על אדם אחד, אומרת הגמרא בירושלמי, יש אדם שמאכיל את אביו תרנגולות פתומות ויורש גיהנום. תרנגולות פתומות זה היה דבר, מאכל מאוד מאוד יקר, מאוד מאוד חשוב. למה יורש גיהנום? אז אומרת הגמרא, מפני שהוא, אבא שלו פעם אחת שאל אותו, תגיד, מאיפה יש לך כסף לתרנגולות הפתומות? אז אמר לו, שתוק, מה זה אכפת לך? תאכל. גם הכלבים אוכלים ושותקים. ככה הוא התבטא. אז הגמרא אומרת, אז בשביל מה הוא עשה את כל מה שהוא עשה? הוא עשה בשביל לקבל את הברכה של למען יאריכון ימיך, קבל את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך. לזה קוראים קומבינה. אתה חושב שתוכל לעבוד על אלוקים בפנים, בעיניים? אלוקים אמר שהוא רוצה שתכבד את ההורים. אז אתה תזלזל בהורים, תיתן להם אוכל, אתה לוחץ על הכפתור המתאים, ולפי זה אתה תקבל את ה... את ה... מי זה שיתנהג בצורה הזאת, בצורה הכי בוטה? דור הפלגה. דור הפלגה שהחליטו שהם בונים מגדל ופה ושם, במדרש קוראים להם שהם היו ליצנים. מה זה ליצן בטרמינולוגיה התורנית? זה אדם שההסתכלות שלו על על הקדוש ברוך הוא ועל הכללים שלו בבריאה, זה שאני הולך לעבוד עליו עכשיו. על מי? על אלוקים. לפי הכללים שהוא אמר. אתם מכירים את האורחי דין האלה המומחים שאומרים, לפי הסעיף הזה וזה והחוק, ולפי זה, ולפי זה, ולפי זה, יוצא דברים הכי עקומים שיכולים להיות, והוא סוגר אותך עם החוק. זה בעצם מה שדור הפלגה אומר, הוא אומר, זה ליצנות. ליצנות זה הדבר הכי שלילי שיכול להיות, זה הדבר הכי הכי טעות שיכולה להיות, ואנחנו לא רוצים להיות ליצנים, אנחנו רוצים להיות אנשי אמת. אז אנחנו רוצים ידבנו ליבו, שזה היה רצון טוב, רצון פנימי, ולא לעשות מין משחק כזה שאני עושה בגלל ש, בגלל ש. וזה לפי הפירוש השלישי, התכוון שלמה המלך, שהוא אומר הרביעי כבר, לפי שהתכוון שלמה המלך, טוב מלא חף נחת, תן לי את התרומה, טוב לב, בנחת, בשמחה, באהבה, ואל תיתן את זה עם בחינה של מלוך אופניים, תרנגולות פתומות, אבל עם רעות רוח, עם דיבורים כאלה מבוזים לאבא וכל הבחינות האלה. אנחנו נמצאים עכשיו בשבת ראש חודש עוד מעט של חודש אדר. חודש אדר זה אומנם צחוק, והוא שייך גם כן לעבר התחול. תחול! מהו התחול? זה נמצא בחלק השמאלי של הגוף מאחורי הקיבה, וגודלו כגודל כף יד, ויש בו כדוריות לבנות ואדומות, והוא שואב את הדם פנימה, ועל ידי זה שהוא שואב את הדם, כאשר לאדם יש דם שהוא קצת אחור מכל מיני דברים לא טובים, והגוף מרגיש את זה, אז הוא מזרים את המצבורי דם שהוא צבר, כדי לדלל את הדם האחור. בגמרא במסכת ברכות כתוב שיש לתחול שני תפקידים. תפקיד אחד, תחול בשביל מה נעשה? לשחוק. לשחוק, סמך, חת, וו, קוף. נחלקו הראשונים מה הפירוש לשחוק. רש"י מפרש, צחוק, היד רמה, אחד מהפרשנים הספרדים הראשונים, רבי מאיר אבולעפיה, מפרש, רבי מאיר הלוי, הוא מפרש שהכוונה לשחוק. לא לשחוק, אלא לשחוק. מה השחוק? הוא טוען שה... בכלים, הדם, הדם שעובר בתוך התחול, הוא מסתנן והוא מנקה אותו ומתאר אותו. אני מבקש לטעון ברשותכם ששני הפירושים חד הם, לפי פירוש הרס"ג לספר יצירה, שכאשר הדם הוא נקי, ככל שהוא טהור יותר, ככה האדם שמח בשמחה פנימית יותר. ככל שהאדם הוא אחור יותר, אז ככה האדם יותר עצוב. אז מה קורה לאדם שהוא עצוב ואין לו שמחה פנימית? הוא צריך לשמוע הרבה בדיחות. אז התחול מסמל צחוק, אבל איזה צחוק? צחוק פנימי, צחוק שבא מתוך שלמות פנימית, מתוך שמחה פנימית, מתוך עושר פנימי. זה התחול, כי הוא המנקה הגדול של הגוף. אז זה הצחוק שאנחנו מאחלים לכולנו. הצחוק של הליצנות... זה צחוק כזה שבן אדם הוא עצוב, והאדם שלו מלא זפת, והוא רוצה בכל זאת לשמוח, אז הוא צריך, כמו שאומרים, תן עוד בדיחה, תן עוד בדיחה, תן עוד בדיחה, והבדיחה הזאת היא רק הולכת ופותחת אותו, הולכת ומרוקנת אותו, עושה אותו יותר ויותר חלול, ופחות פחות פחות מעשי. זה נושא לשיחה נוספת, כבר מה ההבדל בין השמחה האמיתית לבין השמחה הפנימית. אבל כשהאדמור הזקן בליקוטי תורה מפרש את הפסוק בירמיהו, קראו שם פרעו וכולו, העביר המועד, מפרש האדמו"ר הזקן, העביר השמחה של המועד לשמחה של הוללות. אנחנו לומדים מזה שיש שתי סוגים של שמחות. יש שמחה אמיתית, פנימית, זה שמחת התחול של חודש אדר, של הצחוק שאנחנו מדברים, ויש שמחה של הוללות שבאה בחיצונית. קראנו, אנחנו קוראים בפרשת השבוע, פרשת תרומה, על המזבח ועל היעים ועל הסירים. המלבים כותב בפירושו על התורה, שכל המשכן והכלים שלו הם מחולקים כנגד גוף האדם, ומעניין מאוד, הסירים והיעים שמנקים את המזבח, הם כנגד התחול, המעיים והכליות. כלומר, אלה שמנקים, הם כנגד אלה שמנקים. אז אם כך, אנחנו צריכים לומר שהמזבח עניינו שמחה דווקא. איפה הקשר בין המזבח לשמחה? כי על המזבח היו מנסחים יין, ויין משמח. דבר שני, כתוב שמי שמגרש את אשתו הראשונה, אז המזבח, אפילו מזבח בוכה עליו. ואף פעם לא הבנתי, למה תפסת המזבח? תגיד, ארון קודש בוכה עליו, תגיד, לא יודע, למה? כי המזבח בדרך כלל הוא עליז, מכיוון שיש לו את המנקים, ותמיד השמחה זה כשיש ניקיון. יש לו את היעים, המזבח, הוא בחינת התחול וכל אלה שמנקים, אז הוא שמח. אבל אחד שמגרש, אז הוא גם כן בוכה. זה קשה לו לסבול את זה. והנקודה האחרונה של הקשר של המזבח עם השמחה, שיש לנו אחד המלכים הרשעים, הגמרא אומרת במסכת סנהדרין, המון, העלה שמימית על המזבח. יש פירוש אחד של אחד הראשונים שאומר שזה אוף כזה שמצחיק, זה משהו כמו טוקי כזה, ויש פירוש של האבן עזרא בדברי הימים, כמדומני, שזה אומר שזה בעל חיים הדומה לאדם, זה הקוף. אז זה הוא אומר הסמימית. והוא מפרש מה הוא שם אותו, הוא שם אותו על המזבח כדי לעשות שמחה. זה בדיוק מה שפרעו עשה. שקראו שם פרעו העביר את המועד. המזבח שמח בשמחה פנימית, אבל הוא לא מתגלגל מצחוק של ליצנות. בא אותו המון ורצה להעביר את המזבח מבחינה של שמחה פנימית לשמחה של ליצנות, של הוללות, של איזשהו אוף חיצוני. אנחנו מאחלים לכולנו בתוך עם ישראל שלנו באמת חודש טוב, חודש שמח, וחודש שמח בשמחה פנימית שהיא יוצאת לחיצוניות, ומה שנקרא מבפנים החוצה ולא הפוך, לא מבחוץ לבפנים.